תקשיב, אנחנו מה זה לא לבושים בהתאם?
לא, לא לבושים בהתאם, בהחלט, באת פה, וכאילו, מה זה הביקיני הזה היום?
לא, יש לי פה קפקפים, ולך יש כרגיל את הכובע, וכולם פה עם חליפות.
כולם עם חליפות, אני אוהב חליפות לפעמים, אבל תמיד שאני בכנסים כאן, אני מרגיש אאוטסיידר, אתה יודעת, אתה יודעת, כאילו, כי זה תמיד מפגשי כוח, וכולם באים בחליפות, וכולם נראים כאילו בטיפ טופ של הטיפ טופ.
אני באתי ברכבת, מה עכשיו אני אבוא עם עקבים?
בא, זה, אתה יודעת, כמו באמריקה שנוסעים, דיברנו שנינו גם בניו יורק, שהם נוסעים עושות כל הלידיז
עם הסניקרס ואז החליפות.
לא, מה הקטע? פה בישראל אומרים חם, אז אנחנו לא יכולות ללכת לעבודה בבגדים רשמיים ונעליים רשמיות. כן. כי חם. אתה בא לאמריקה, אין דבר כזה כמו כל פקידה פה בזה, תבוא עם גוף, אין, נכון?
נכון. תסכימי,
יש קוד לבוש חוץ מיום
שישי. למה אתה מדבר רק על נשים? גם לגברים יש קוד לבוש. כי גם גברים,
נכון. אבל בסדר, אבל גברים, מראש אנחנו מצפים, גם פה בארץ גברים לא, אתה יודע, לא באים לעבודה בגופיות.
עוד דבר שקורה באמריקה זה שבמדרגות הנאות, כשעולים מהסאבווי, אז אנשים עומדים בצד ימין, ומי שרוצה לעלות ברגל כי הוא ממהר ומאחר יכול לעלות בצד שמאל. פה עליתי עכשיו מתחנת יצחק נבון בירושלים, כולם גם בצד ימין גם בצד שמאל עומדים. אני אומרת סליחה, אף אחד לא מבין מה אני רוצה, לא מכירים את המילה, לא מבינים מה אני רוצה שהם יעשו.
לא, כן, לא, אבל בסדר,
הייתי צריכה לעשות שם זיגזג בשביל להגיע בזמן לשידור.
זה נורא עצוב החוויות שלך. אני חושב שצריך לכתוב איזה ספר כאילו דוסטויבסקי כזה, ממואר חוויותיי מהאסקלייטור. מצאתי חניה רחוקה.
אתה יודע למה?
כי ראש הממשלה היה פה, ראיתי שעליתי מהחניה, ראיתי את השיירה הנוסעת, וואו 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 וואו, שזה כיף, אני מבין לה. תראי, הוא צריך סיפוק מסוים, הוא כל פעם עולה לכנסת, נותן את הנאום, ואז עולה ביבי וכאילו, ומקסח, זה כמו להקת חימום, קטנה, את הרולינג סטונס תמיד, אבל לא הביאו פה איזה להקה.
הכל בעיני המתבונן.
בעיני המתבונן, אני חושב שרוב האנשים, אם תבחני, את יודעת, בעיניים אובייקטיביות, הרי בנט הוא ראש הממשלה, ביבי לא ראש ממשלה.
כן, אבל ביבי חוזר על שטיקים. ואני אגיד לך יותר מזה, כל פעם ה-40 חתימות האלה שמביאות את בנט לדבר בכנסת, זה דווקא עושה לו טוב.
נהדר, כי את תלכי להצביע, אני בטוח, כן, אני בטוח שזה עושה לו טוב, כי את עומדת להצביע לבנט ושקד בבחירות הבאות, נכון?
לא, כמובן.
אז איך זה עושה לו טוב?
זה עושה לו טוב בפני קהל אחר, שאינו אני, אתה יודע, אני לא מייצגת את הרוב במדינה הזאת, אני די מיעוט.
חן ליברמן, מי יותר מכיר את הסנטימנט הימני, מרגיש אותו, חי אותו בתוכו, את או אני?
אתה.
יפה. עכשיו בואי נדבר על עניינים שיש לנו, ענייני היום. תכף נגיע לאלעזר שטרן.
רגע, שם עצרנו בזה שאני אומרת, אתה
לא, עצרנו.
אתה צפית את מה שקרה פה, אתה צפית את הממשלה הזאת, ידעת שזה יקרה כמי שמכיר את הסנטימנט הימני?
אני אגיד לך משהו, אני שוטיתי, רומיתי, הולכתי שולל בידי אותם אנשים.
אז אתה מכיר את הסנטימנט הימני, אני מכירה את הסנטימנט האנושי.
אנושי. גוגול יושב פה לידי, באמת, אז באמת אני מחכה לרומן.
נו, מה כבר קיבלתי, דוסטויבסקי, גוגול, אחר.
אני היום בקטע, אני בשנה האחרונה חזרתי לקרוא את הרוסים הגדולים, אין בכלל ספק שהם הגדולי, תראי מה אנחנו מדברים, בכנס של ג'רוזלם פוסט, כאילו אנחנו בכנס של ספרות הארץ.
כשהילדים יגדלו אני אחזור לקרוא.
אוקיי, לא, זה תירוץ. אוקיי, קודם כל יולי אדלשטיין. יולי אדלשטיין זורק את הכפפה אתמול, מה עמדתך בעניין?
לא הפתיע אותי, ידעתי שאם יהיה מישהו שיעשה את זה ראשון, זה יולי אדלשטיין. אתה יודע למה?
למה?
מאז טקס המשואות, 70 שנה למדינת ישראל, כשביבי לקח לו את הנאום, ואמר שזה יהיה נאום קצר, והרחיב את זה ל-10 דקות. אני זוכרת, ישבתי שם בטקס ואמרתי, יולי לא ישכח את מה שביבי עשה. לא, זה לא הפתיע אותי.
לא, אבל הטיימינג.
כל נסיכי ובחירי הליכוד.
מה הטיימינג?
הטיימינג.
כי שמעתי פה כל מיני קונספירציות.
לקואליציה, שאם הם רוצים לעשות עסקים עם מישהו בליכוד ואולי להקים ממשלה חלופית, הוא הכתובת.
אני אגיד לך למה זה בעייתי. כי יש בקואליציה מפלגה עם 4 חברי כנסת, קוראים לה רם. נראה לך שהם יסכימו להיות כאילו השפחה החרופה. תראי, אני קודם כל אני חושב שכל סיפורי העריקים מהליכוד, זה בכלל בא מצד ימין ולא מצד שמאל, כדי לייצר לחץ אצל רם. הבנת? אוקיי?
כן.
אתם לא בכיס כדי לייצר חוסר שקט. אני לא חושב שיש קשר בין ההכרזה אתמול של יולי אדלשטיין למעומדות, תכף נגיע לאלעזר שטרן, למעומדות של רעייתו אירנה נבזלין, ביתו של
אירנה נבזלין. כי זו עוד תיאוריה.
לסוכנות היהודית. לא רואה שום סיבה לתת לה את התפקיד הזה, שום רקורד מעשי, ציבורי וכולי.
מי שיסלולה כנראה את הדרך לתפקיד של
הסוכנות
זה אלעזר שטרן.
רגע, תכף נדבר במעשה, באמת, באחד האירועים, אני חייב לומר, כאילו, אנדי קאופמנים בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית, את מבינה למה אני מדבר? כאילו, צריך כאילו, באמת. אבל אני חושב שאני אגיד לך משהו. אני מאוד מאוד שמח שיש אתגור במפלגה דמוקרטית כמו הליכוד שאני מצביע לה ומצביע עבורה. יפה מאוד שיש גם עוד 20,000 מתפקדים, 140,000 מתפקדים. מה הבעיה שלי בהכרזה של יוליה? אין לי הבעיה, בכיף. תתמודד ומצידי פריימרי זה כיף, זה תענוג, זה נותן עוד דם חדש. הבעיה שלי היא אחרת. הבעיה שלי שהוא לקח את הנרטיב של השמאל, הוא כאילו אומר, אתם עם ביבי לא תוכלו להרכיב ממשלה, איתי תוכלו להרכיב ממשלה. אז קודם כל, אני לא יודע אם איתך נוכל להרכיב ממשלה, כי יכול להיות שאם
מה שבטוח זה שעם ביבי אי אפשר.
לא יודע, אני לא יודע מה זה אי אפשר. אנחנו יודעים מה
היה... ארבע מערכות בחירות שאי אפשר.
אני אגיד לך משהו. בפוליטיקה ובבחירות, הכל יכול להיות כל פעם מחדש, טורפים את הקלפים. וגם בתוצאות הבחירות ראינו שינוי, וגם יהיה השפעה לממשלה הזאת. אבל באותה מידה שהוא אומר את האמירה הזאת, שהיא מחוברת לנרטיב של השמאל, כלומר, אנחנו נפסול לכם את המנהיג, מה הוא אומר? הוא אומר, אי אפשר איתו, כי השמאל לא רוצה אותו, אז תיקחו אותי, כי השמאל רוצה אותי. אבל אותי מעניין השמאל, אותי
כמצביע. אבל יש איזושהי קהילה בין השמאל לימין, שלא רוצה את ביבי למרות שהיא ימנית. ואולי הוא מכוון בדיוק לאנשים האלה, בדיוק למצביעים האלה, לעוד איזה שלושה מנדטים שלא באו בבחירות.
אבל באותה מידה
ויצביעו לליכוד רק אם יש שם ראש אחר.
יכול להיות, אבל גם אחרים לא יצביעו לליכוד בגלל שיש ראש אחר. זאת אומרת, היכולת שלך להיות פסקני ולומר,
אז הם יצביעו לציונות הדתית.
שנייה, אני לא יודע למי הם יצביעו, וגם יולי אדלשטיין לא יודע למי הם יצביעו, וגם את לא יודעת למי יצביעו.
וגם אתה
אני אמרתי, אני יודע דבר אחד, מעמדו של נתניהו בליכוד הוא חזק יותר מתמיד, ואני חושב שאם יהיה פריימריז אני מוכן גם לאמר בכסף שיולי אדלשטיין יובס מול נתניהו, גם ניר ברקת, ישראל כץ אפילו לא מנסה בינתיים. אממה, אני אומר, אני מברך כבן אדם שרוצה שבכל המפלגות יהיה פריימריז דמוקרטיים, גם ביש עתיד, גם ב...
בליכוד
גם...
אתה רוצה את זה בשביל הספורט, לא באמת בשביל
שמישהו ינצח את נתניהו. לא, למה? אם יבוא מישהו ויצליח לנצח
רק
נתניהו...
רק בשביל שנתניהו ינצח אותו, אתה רוצה שיהיה פריימריז.
את אל תכניסי לי מילים לפה. אמרתי, תראי, אני בכוונה מנתק. באתי ואמרתי, אני מברך עליי, אני רק חושב שהנרטיב הזה הוא נרטיב שגוי מלכתחילה, ופוגע במר אדלשטיין שהוא אומר את הדברים האלה ככה, כי אנחנו לא צריכים אישור של אף אחד. אתה רוצה לנצח, תנצח. אל תתרפס, אל תבוא תגיד, אני עושה את זה כי עודית תקבלו ואותו לא תקבלו. אז אני לא אצביע לך. זה אחד. עכשיו בואי נעבור לאלה זו שתי.
אני חייבת להגיד, אני מתה למים וזה הכוסות של בן וינון.
זה ממש רעיל. כי הם גם רבו קודם. אתה יודעת, מצפים שאנחנו נריב, אבל אנחנו לא רבים. אפשר להשיג מים לגברת ליברמן?
תודה רבה.
אין, הם משיגים לך מים. איזה דיבה. אתה יודע שלא אמרת, מים כזה? יש לי אותם.
לא, אתה יודע, אנחנו מדברים.
טוב, עכשיו רגע. אלה זו שתי, אפשר?
בטח.
אתמול בן אדם שתובעת איתו, רביב דרוקר נתן איזושהי כאילו כניסה, לא יודע מה, אין כניסה בעצור.
הוא קרא ללעזר שטרן דביל, אידיוט ויותר ממטומטם.
אבל את כל זה הוא אמר כדי להגיד שבסופו של דבר, למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שאלעזר...
לא, אבל בשביל להגיד בסופו של דבר שהוא חושב שהוא עדיין המועמד הנכון לראשות
הסוכנות. אני מבין את השיטה, השיטה היא לצרוק וזה, כמה זה נורא, אבל הוא הכי טוב.
הוא גם אמר שהוא חושב שהסוכנות צריכה להיסגר, זה לא שכל המונולוג היה בשביל לקדם את אלעזר שטרן לראשות הסוכנות.
אבל כולם ברור מה עומד פה, יש פה עסקה, אלעזר שטרן לסוכנות, אלי אבידר לשר המודיעין, ושקט בקואליציה. אם אלה, עכשיו זה כרגע...
בסדר, פוליטיקה, ג'ובים, עסקאות.
עכשיו אני אגיד לך מה עשה, אני בדיעבד, כי יש כל מיני רעיונות, אומרים מה אלעזר שטרן עשה, הרי ברור שזה במופים. אלעזר שטרן התראיין לגולן יוכפז, על ריש. עכשיו מראש, הכניסה למקום הזה, כמו כתוב, יש לך, בנושאים כאלה, יש כתוב זהירות מוקשים לפניך, נכון? יש כזה שדה, אתה נכנס, זה תיזהר, אתה יודע, תלך עם בכלל נקרא גלאי מוקשים שלא תעלה. אבל אלעזר שטרן לא סתם בא ונכנס והלך עם גז'ה, הוא לקח טוריה, התחיל לחפור, מצא מוקש, דרך עליו פעם אחת, שאלו אותו עוד פעם, תשאלה, דרך על המוקש השני, והתפוצץ. זה מה שקרה שם.
תוך כדי שהוא צוחק, ומתרבב, המגרסה עובדת, כאילו בשוויץ.
עכשיו, אתה יודע שאתה אומר דבר כזה,
הגיעו המים, תודה רבה.
או, הנה דיוויד פרידמן נכנס פה, השגריר לשעבר האמריקאי.
אגב, הוא מנגן... הלו, דיוויד.
הוא מנגן אחלה גיטרה חשמלית. יש לו גיבסון לס פול, ראיתי. כאילו זה, דיברנו פעם על גיטרות.
זה מאוד מפתיע אותי מה שסיפרת עכשיו. לא נראה לי הטיפוס,
הוא טיפוס רוק'נ'רולר.
יפה.
כאילו חביבתי, מה, נור מקדונלד שהלך לעולמו ואני אחד המעריצים, אני חושב.
קומיקאי מדהים, אני יודעת, ימני. חוץ ממורן שריר,
היה ימני, מאמין, נוצרי מאמין, אם כי הוא תמיד אמר, למדתי יותר מהיהודים על...
אני לא חושבת שדייוויד פרידמן לא מנגן בגיטרה חשמלית, כלומר, הוא לא מסתדר לי בטייפ הזה בגלל שהוא ימני, אלא בגלל עוד...
תגידי, בואי נשאל אותך שאלה, אם מי יותר כיף לשבת, עכשיו אני שואל, באמת, אבל תגידי, אם מי יותר יהיה כיף לשבת לערב של קוקטיילים וכאילו, עם דונלד טראמפ או עם ג'ו ביידן והילרי קלינטון? תגידי את האמת.
ברור שעם דונלד.
תודה רבה.
אבל זה לא אומר שאני רוצה אותו כנשיא.
אני אגיד לך עם מי אני הכי רוצה לשבת כאילו לערב כאילו כיפי, עם הנשיא שלנו, הרצוג. תשמעי את הדברים, הוא אומר פה בכנס, הג'רוזלם פוסט. תאמיני, תאמיני לי, עכשיו, בירות וזה על האש, בוא נשמע.
The Iranian threat, which you're going to focus heavily on, and I'm sure you'll hear Prime Minister Bennett discuss it at length, is perhaps the most prime example. Here we see the world's failure to act in concert and to settle on a strategy to sever Iran's tentacles in the Middle East and restrain its ballistic missile program and to shut down its nuclear program. Iran is exploiting this inaction, this lack of coordination, a clear threat to international peace and security.
כן, אלה הדברים שאמר הנשיא הרצוג, רוצה לתרגם?
לא.
למה לא?
התקלת אותי עכשיו. כאילו, בוא נשמע את זה שוב, ועכשיו אני אתרגם.
לא, אי אפשר כאילו, אבל הוא אמר, הוא דיבר נגד איראן.
אלי קמיר השיח את דעתי, כי הוא חייך אליך.
ברור, כי אני אחד היחידים, שהוא יודע, אלי קמיר, שבזמן שהוא נעצר, באופן שערורייתי לשמונה ימים, ולא נחקר, אפילו פעם אחת, אלא לחצי שעה הוציאו והכניסו, אחד היחידים שאמר, שמדובר א' בפרשה פרש, שהתבררה כפרשה פרש, והראה את הכוח האדיר של הפרקליטות והמשטרה לעשות את הרע בעיני זכויות האדם וחירויות אזרח וחופש ביטוי, היה הדבר הזה, אבל לא משנה.